שעברנו בשבועות האחרונים, אירוע קשה מאוד, שהגיע לסיומו ביום האחרון. כמה בחורים שלמדו תורה, הרבה תורה למדו, ונהרגו על קידוש השם בצורה מאוד כואבת, בצורה שטלטלה את המשפחות שלהם ואת כל עם ישראל כולו, בצורה חזקה מאוד. אסור לנו לעבור על הדברים לסדר היום סתם, כמו שלא היה שום דבר. הגמרא אומרת מסרת ברכות בפרק האחרון, למה נבראו רעמים? כדי לפשט הקמומית שבלב. זאת אומרת, כשיורד גשם יש קודם ברקים ורעמים. אז אומרת הגמרא, שמה המטרה שהשם ברך כך ברא את העולם? כשאדם שומע את הרעמים, זה עושה, זה זעזוע משהו, זה מפשט הקמומית שבלב. מה הכוונה של הדברים? כתוב בפסוק בקהלת, האלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. מסביר הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, מה זה האלוקים עשה את האדם ישר? יש שכל ישר, היגיון פשוט, היגיון בריא, חושב ישר, מגיע למסקנות הנכונות. אומר לנו הפסוק, כל מי שישתמש בהיגיון הישר, אבסולוטי, בלי לזוז הצידה, בלי להתעקם, יגיע מהר מאוד למסקנות האמיתיות, שהתכלית של בריאת האדם זה להתקרב אל השם יתברך בכל הכוח. אבל לצערנו הגדול, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתוך עולם של ניסיונות שמשבש קצת את השכל. הרמב״ם כותב בכמה מקומות, בהלכות מזוזה בפרק ו' ובהלכות יסודי התורה בפרק שביעי ובהלכות תשובה, הרמב״ם כותב שרוב העולם עסוקים בהבלי הזמן. זאת אומרת, שתי חסרונות, זה שטויות וזה דברים זמניים. משל למה הדבר דומה? כשהיינו ילדים היה משחק, היו קונים את זה במקולת, איזו שפופרת קטנה עם מי סבון ואיזה עיגול עושים עם הזה, יוצא כל מיני כדורים מאוד יפים בכל מיני צבעים שהסבון עושה מול השמש, אבל לכמה זמן זה? שתי שניות וזה נמס. זה הבלים זמניים. אומר הרמב״ם, רוב העולם עוסקים בכאלו דברים. איך אתה אומר כאלו דברים? זה נראה דברים חשובים מאוד. אומר הרמב״ם במסכת אבות בפירוש המשניות, שאם תראה שני בני אדם, אחד עסוק בדברים הכי חשובים בעולם, והשני עסוק בשטויות כל ימיו. הציבור מה אומר? על זה שעוסק בשטויות, הם אומרים הוא עוסק בדברים חשובים. ועל מי שאומר שעוסק בדברים חשובים, הם אומרים שהוא עוסק בדברים לא חשובים. למה? אומר הזוהר, ספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, בפרשת ויחי, דף רשקף ג' עמוד ב', שכשהאדם מגיע לעולם הבא, כל ימי חייו של העולם הזה נראים בעיניו כמו יום אחד בלבד. אדם חי פה 120 שנה, כל שנה כמה מאות ימים, אז ביחד זה עשרות אלפי ימים אדם חי. ובאים ואומרים לו, לא, כשאתה תגיע ללמעלה אחרי 120 שנה, הכל יראה לך כמו יום אחד. איך ייתכן כזה דבר? יש שני הסברים במאמר הזוהר הזה במפרשים. אחד הסבר הפשוט ואחד הסבר יותר בעומק. ההסבר הפשוט, כשהנשמה עולה ללמעלה מכאן, אחרי 120, הגוף בקבר, הנשמה למעלה, הנשמה נמצאת שמה מיליארדי מיליארדים של שנים. מיליארדי מיליארדים. אין קץ למספר של זה. תכתוב 100 ספרות, אחד עם 100 אפסים, זה עדיין לא זה, זה עוד פחות מזה. וביחס לזה, 120 שנה, מה זה? אמנם, ה-120 שנה אלו, הם קובעים מה יהיה לו במיליארדי מיליארדים. כמה שאדם פה בשנים שהוא נמצא פה יותר התמסר לעבודת השם, שם במיליארדי מיליארדים יהיה לו פי כמה וכמה יותר טוב. אבל העולם הזה נראה כמו יום אחד. זה ההסבר הפשוט. ההסבר היותר עמוק, נדבר בלי נדר בהמשך. על כל פנים, אז אומר הרמב״ם, כל זה כתוב ברמב״ם בפירוש המשניות, תקרא הדברים שאני אומר במסכת אבות. אומר, אם אתה רואה שתי בני אדם, אחד כל הזמן עוסק ברוחניות, לומד תורה, מתפלל, דבק בהשם, דבק במצוות, והשני בונה בניינים, מגדלים, כל מגדל 50 קומות, בהרבה ערים, אז בני אדם מה אומרים? הבן אדם הזה שכל היום עסוק בלימודים ותפילות, עוסק, סתם מעביר את הזמן. האדם השני, הוא תראה מה זה בנה בניינים. והם לא יודעים, אומר רמב״ם, שההפך זה האמת. זה שבנה את הבניינים, הכל הבל ושטויות. וזה שעסוק ברוחניות, הוא מי שבאמת בונה את העולם. למה? כי השם יתברך ברא את העולם בצורה שהתורה והמצוות, כשהאדם עושה פה בעולם הזה, הם פועלים בעולמות עליונים פעולות נשגבות. מלבד העולם שלנו, יש מיליארדי עולמות עליונים. וכשאדם פה לומד תורה מקיים מצוות, העולמות האלו מאירים באור עצום. וזה מה שמביא את השפע פה בעולם הזה. אבל, כשבן אדם חי בעולם הזה, בין בני אדם שרובם לא חושבים כך, זה מעקם לו את השכל, משבש לו את המחשבה, עובר לדמיונות של אבלי עולם הזה. ואז באים הרעמים ומיישרים את העקימות שבלב, הזעזוע שבן אדם ברם מחזיר אותו למקום. ולצערנו הגדול, היו פעמים שבשמיים ראו צורך לזעזע יותר חזק, ואז עשו רעמים הרבה יותר חזקים. כל האירוע הזה שטלטל את כל המדינה ואת כל העם היהודי בכל קצווי תבל, במשך ימים רבים, נל בערך 18 ימים. יש לזה מטרה מהשמיים. אני מתכוון להוכיח את עצמי יותר מאת כל מישהו אחר. רוצים לעורר אותנו לחזור בתשובה. על מה לחזור בתשובה? אני לא מוסמך לומר. אבל מה שבטוח זה דבר אחד. כל אדם צריך לעשות את החשבון הנפש הפרטי שלו על מה הוא צריך לחזור בתשובה. יש גדולי ישראל, מנהיגי הדור, הם צריכים להגיד אם יש איזה משהו ציבורי, שכללות הציבור צריכים לחזור בתשובה. זה לא התפקיד שלי. אבל כל אחד על עצמו צריך לעורר את עצמו לחזור בתשובה. לב יודע מה תפשו, ידוע שרבי ישראל מסלנצה צלה אומר, אם האדם הכי גדול יקיים את כל מה שהאדם הכי קטן יודע שצריך לקיים, כבר העולם יראה אחרת. כל אחד מאיתנו, מה שיודע על עצמו שלא בסדר, הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל היה אומר, יש אנשים טובים, צדיקים, מתוך כוונות טובות, רוצים לתקן את עצמם, הולכים לאיזה אדם שהם מאמינים שיש בו ראייה רוחנית, שיגיד להם מה פגום אצלהם. הוא היה אומר, תהיה בטוח שאתה יודע על עצמך פגמים מה שאף אחד אחר לא יודע, יותר מכל הרואים הרוחנים ביחד. אלא מה, הבן אדם אומר, אם הוא יחפש את מה שהוא יודע, זה כל כך הרבה, אין לו כוח, אז הוא הולך לאיזה אחד, שימצא לו איזה דבר אחד קטן, שאותו הוא יתקן. אנחנו חייבים לראות, ואני כמו שאמרת, כמובן להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, מה אנחנו צריכים לשנות? מה אנחנו צריכים לתקן? אז כמו שאמרנו, לב יודע מרת נפשו, אבל יש רשימה של חמישה דברים שמקובלנו מרבותינו, שבשעת צרה עליהם חשוב לעורר. וכמובן שאני לא בא לומר חס וחלילה על ההרוגים או על משפחותיהם איזה משהו לא טוב בדברים האלו, מה הכללות הציבור להתעורר. דבר ראשון, כמה שיותר ללמוד תורה. דבר שני, כמה שיותר תפילה בכוונה. עוד שני דברים, שמירת שבת וטהרת המשפחה. והדבר החמישי, מצוות שבין אדם לחברו. ולמה דווקא החמישה האלו? שתיים מהם אומר החפץ חיים. החפץ חיים בספר אהבת חסד כמדומני מביא את מאמר חז"ל. שאלו תלמידיו של רב לזר הגדול, את רב לזר הגדול, מה יעשה האדם וינצל מחבלי משיח? יש צרות בחבלי משיח, מה האדם יעשה שיציל את עצמו מהם? אמר להם שני דברים, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אומר החפץ חיים, למה הוא בחר מכל התורה את שני הדברים האלו? הוא אומר, את תלמוד תורה הוא בחר, כי זה הדבר הגדול מהכל, כמו שאומרת המשנה מסכת פאה, ותלמוד תורה כנגד כולם. הגם שבמשנה יש רשימה של מצוות, על זה כתוב תלמוד תורה כנגד כולם, לא כתוב יותר מכל הדברים שבתורה. אבל הרמב״ם כשמביא את המשנה, אז תורה תלמוד תורה אומר שכוונה, תלמוד תורה כנגד כולם, כנגד כל המצוות, כל התורה כולה. אז זה הדבר הכי גדול. ולא רק זה הדבר הכי גדול, אלא זה השורש של בריאת העולם. כתוב בחז"ל, להסתכל באורייתא וברא עלמא. השורש של כל העולמות כולם, זה מהתורה הקדושה. יתרה מזה אומר רב חיים לוז'ין זצ"ל, בספר נפש החיים, אפילו הקדושה של המצוות, ממה שורשה? מזה שהן כתובות בתורה. האור הרוחני של התורה הוא המקום הכי גבוה, הכל בדרכו. אומר הרמח"ל בספר דרך השם דבר נורא, אנחנו נמצאים פה על יד מקום המקדש, כולנו מתפללים כל יום בלי נדר, כמה פעמים ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ועוד כמה וכמה תפילות, על ביאת משיח, על בית המקדש. מבואר ברמח"ל שלימוד תורה מעלתו למעלה מבית המקדש, כי עיקר כל המעלות זה להיות קרוב להשם. אין מה שמקרב את האדם להשם יותר מלימוד תורה. אז אם ככה, מה הפירוש שאנחנו כל כך אבלים על חורבן בית המקדש, כל כך מתחננים על זה? כי כשיש בית המקדש, זה נותן יותר כוח בתורה. גם כשיהיה בית המקדש, הכוח של התורה זה המקרב מרכזי, אבל זה אז תורה אחרת. זה תורה בדרגה הרבה יותר גבוהה. אז לכן הרוב חסר לנו, כמו שאומר הגר"א, כשאין בית המקדש, הרוב חסר לנו. אבל למה? כי גם התורה זה תורה אחרת. כמו שאומרת הגמרא בחגיגה פרק ראשון, כיוון שגלו ישראל לבין האומות, אין לך ביטול תורה גדול מזה. התורה זה הכל. לכן הוא אמר תורה, אבל למה גמילות חסדים? אומר כאן החפץ חיים דבר נורא, דבר נורא מאוד. אומר אם ידונו חס וחלילה את האדם בשמיים במידת הדין, כל מה שהוא יעשה זה לא מספיק. נורא והיום. אין לנו מושג חומר הדין עד אחד מגיע. אי אפשר להבין עומק הדין עד אחד מגיע. חייבים להשתמש בעצה שיהיה מבואר בחזל, שהאדם שהולך לפני משורת הדין, מטיב עם הבריות גם כשלא מגיע להם, מתמסר להטיב עם הבריות, אז גם מהשמיים מטיבים לו גם כשלא מגיע, בדרך שאדם מודד מודדין לו. אז הוא אומר, צריך לימוד תורה כדי שהחשבון שלנו יהיה כמה שיותר טוב, אבל צריך גמילות חסדים כדי שלא יתחשבנו איתנו לפי החשבון אלא לפני משורת הדין, כי בלי זה מי יכול לעמוד ביום דין? אז זה שני הדברים שאמר רב לזר הגדול, לימוד תורה וגמילות חסדים. שמירת שבת ותארת המשפחה, יש בתורה, יש במשנה בתחילת מסרת קריטות למדבב חייבי קריטות. מכל חייבי קריטות האחים מצויים זה השתיים האלו, זה הדברים שביום יום. אבל צריך לדעת כלל גדול, כשאדם זהיר מסורי קראת, לא רק שהוא ניצל מעונש קראת, אלא זה גם סגולה להפך מקראת. דרך משל, אם אדם בשמיים נתנו לו כשהוא נולד 70 שנה, 100 שנה, אז אם הוא יזהר בסורי קראת זהות גדולה, לא רק שהוא לא יתמעטו, אלא זה עוד יוסיף לו יותר ממה שנתנו לו מההתחלה. למה? כי כתוב בתיקוני זוהר של רבי שמעון בר יוחאי, בסוף תיקון 70, עיקר התיקוני זוהר זה 70 פירושים על המילה הראשונה בתורה בראשית. אז בסוף התיקון ה-70, שאל רב לזר את רב שמעון בר יוחאי האבא שלו, מה פשר הדבר שבדורות הקדמונים שאנחנו רואים בחומש בראשית, פרשת בראשית, פרשת נוח, חיו מספר גדול מאוד של שנים, היה הרבה אנשים שחיו למעלה מ-900 שנה. יש מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, אם כל הדור חיו אז ככה, או רק אותם אלו, אבל איך שלא היו אנשים שחיו למעלה מ-900 שנה. היום, אם אדם חי 120 שנה, זה כבר הפלגה גדולה מאוד. אז הוא ענה לו, יש בפרצופים העליונים, באורות העליונים, אור שנקרא אריך אנפין, ואור שנקרא זר אנפין. אומר, הדורות הקדמונים היו אחוזים באור שנקרא אריך אנפין, ושמה זה אריך הוא די ימין. האור הזה כתוב באריזל שהוא נקרא אור הכתר, זה אריך אנפין, כך כתוב בספר עץ חיים שער א'. מסבירים המפרשים, כתר זה אותיות קרת בהיפוך הסדר. הכתר זה היפוך מקרת, קרת זה מקצר ימיו של אדם ממה שניתן לו. הכתר מוסיף יותר ממה שהיה צריך להיות, לא רק שלא מקצר אלא מוסיף. ועל ידי הזהירות מסורי קראת, אפילו מהאיסורים דרבנן של מסורי קראת, נגיד חוד שבת מוקצה, זה רק דרבנן, לא קשור לקראת, אבל בכל אופן, כיוון זה מניין שבת, זה מוסיף חיים. וזה מכלל מאמר חזל, שכל האומר ויכולו בליל שבת נעשה שותף למעשה בראשית. איך הוא שותף למעשה בראשית? לכו לאיזה מפעל מצליח שעושה מיליונים כל שנה, תגיד לבעל המפעל, אני רוצה לעמוד בפתח של המפעל, להגיד לכולם שהמפעל שלך, ואני אקח 50% ברווחים, יש מי שיסכים? ומה איך נהיה את השותף מלהגיד ויכולו? אלא שעל ידי הזהירות בשבת, מוסיפים חיות בעולם כולו. אז הוא נהיה שותף, כי עיקר העולם זה החיות שבעולם. ואתה מחיה את כולם. שם נתן כוח בעם ישראל להוסיף חיות בעולם על ידי שמירת השבת. אז הוא גם באהבו נותן חלק בראש, הוא מוסיף חיות לעצמו. ואז זה שני הדברים, לכן שמירת שבת וטהרת המשפחה. והחמישי שאמרנו, תפילה. כי תפילה זה הקשר הכי ישיר שיש לאדם עם השם יתברך. כל מצווה זה קשר עם השם יתברך. כל לימוד תורה זה קשר עם השם יתברך. אבל זה בהתלבשות. אדם לומד שור שנגח את הפרה. באופן החיצוני הוא לא רואה איפה זה הקשר עם השם יתברך. זה מרומז בפסוק, בפרשת, וזאת הברכה, הפסוק השני כתוב, נתחיל הפרשה, הפסוק בהתחלה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים בני ישראל לפני מותו, ויאמר, אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו. הופיע מהר פרן ואתה מריבבות קודש, מימינו אש דת למו. מה זה מימינו אש דת למו? אומר אונקלוס, מגו אשתה יאיב לנו ראיתה. מתוך האש נתן לנו את התורה במעמד הר סיני. המילה מימינו אש דת למו, אש דת, יש שם בתורה, בספר תורה, כותבים את זה כמילה אחת, וקוראים את זה כשני מילים. זה קריא וכתיב, אומר שולחן אורך בסימן קוף ממא סעיף ח', כל מקום שיש בתורה הבדל בין איך שקוראים לאיך שכותבים, זה הלכה למשה מסיני, על פי גמרא בין דרים למד זין למד ח'. מה הכוונה? אומר הגר"א בסביור הגר"א לספר משלי, כל מקום שיש הבדל בתורה בין איך לקרוא לאיך לכתוב, זה אחד לפי הסוד ואחד לפי הנגלה, ועל הרוב הקריאה לפי הנגלה והכתב לפי הסוד, כי הכתב הזה הסוד צריך לעיין, להתבונן, הקריאה זה כולם שומעים. מימינו אש דת למו, בנגלה כמו הקריאה זה שתי מילים, זה שני דברים, יש אש ויש דת. אש זה הגילוי שכינה, כמו שכתוב בהר סיני, ישן כולו מפני אשר רעד עליו השם באש, בסופו של יתרו. דת זה התורה, זה נראה שתי דברים, יש אתה דבוק בהשם, יש אתה לומד שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה כמה משלם, אבל בסוד זה מחובר ביחד, הכל דבר אחד. מימינו אש דת למו, כותבים את זה בבת אחת. אם כתב זה כמו שתי מילים, להרבה פוסקים הספר תורה פסול. אבל בתפילה הקשר עם השם ברך זה בלי התלבשות, זה בגלוי, זה כל המהות של התפילה. ואשפוך את נפשי לפני השם. אז זה חמשת הדברים האלו צריך להתחזק. כמה שיותר לימוד תורה, לנצל כל רגע ללימוד תורה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגע יומם ולילה. כל לילה בתפילת ערבית יש את הקטע הזה, בתפילה כתוב שבגמרא ברכות למד א', שהנוסח של הברכות של התפילות זה אנשי כנסת הגדולה תקנו, היה כמה מהם נביאים, ומה הם אמרו? כי הם חיי על התורה והמצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגע יומם ולילה. זה החיות שלנו. אז אדם צריך לעשות חשבון הנפש. יש 168 שעות בשבוע, 7 כפול 24. כמה מזה אתה לומד תורה? כמה מזה אתה משקיע בערך הכי עליון שיש בעולם, שזה התורה? והתפילה, להתפלל מעומק הלב. לא רק להרגיש שכתוב בכל הספרי מוסר שצריך בתפילה להרגיש שמדברים עם השם יתברך, אבל בספרי הקבלה כתוב יותר מזה, צריך להרגיש שמתחברים להשם יתברך. מבחינת ואשפוך את נפשי לפני השם, זה מילים שאמרה חנה הנביאה לאלי הכהן על התפילה שלה, שבתפילה אחת היא זכתה להביא את שמואל הנביא לעולם, שהוא משך את שאול המלך ודוד המלך שמנו המשיח. כתוב באריזל שכל הנביאים שמאחרי שמואל הנביא מעורב בהם כוחו של שמואל הנביא, כי אבא שמיים מסך על האורות של הנבואה והוא סילק אותם. עשרות אחוזים מהתנך באה מכוח תפילה אחת, איך אפשר? כי זה היה ואשפוך את נפשי לפני השם. כמה שהתפילה עולה יותר גבוהה, יש לה כוח לפעול יותר כוחות, יותר דברים גדולים, יותר דברים נצחיים. הרבה אנשים שואלים, מה עם כל התפילות? ידוע מגדול לעולם, אין שום תפילה שחוזרת ריקם. כי מדובן שהסטייפלר זצ"ל אמר, אני חושב שהוא אמר את זה כשנפטר בשני קוטלר זצ"ל, זה עכשיו היורצייט שלו. שאלו אותו, עשו הרבה תפילות, מה עם התפילות? הוא אמר, שום תפילה לא הולכת ריקם. זה עוזר לו, איך? יכול להיות בעולם הבא זה יעזור לו. לא חסר איך בשמיים, איך שזה יעזור לו. יש להם מספיק דרכים איך זה יעזור לו. אין תפילה שחוזרת ריקם. כתוב בפסוק, בפרשת ואת חנן, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. אומר על זה המדרש רבה, למה המקום אמר רב ענן, לעולם אין שערי תפילה שננעלים, שנאמר בכל קוראנו, אין תפילה שלא מתקבלת. אלא מה? לפעמים זה בהסתרה, אדם פלל על דבר זה, יודעים משהו, יש דבר שיותר חשוב עבורו, נותנים את הדבר האחר, יש הסתרה לפעמים, אבל אין תפילה שלא מתקבלת. ומי אמר את זה? רב ענן, למה? כי הגמרא בברכות והמציאה אומרת, על זה שיש תפילות שנראות שלא מתקבלות, שנאמר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. אז רב ענן היה מהבחינה הזאת, והוא אומר, זה רק נראה שזה לא מתקבל, אבל אין כזה דבר שזה לא מתקבל. אין תפילה שלא מתקבלת. הגם שהגמרא בראש השנה שואלת סתירה, מצד אחד כתוב את הפסוק הזה, מצד שני כתוב, דרשו אדוני בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, שמשמע שיש זמנים, לא תמיד. והגמרא כאן ביחיד, כאן בציבור. תפילה בציבור תמיד מתקבלת. תפילה ביחיד, יש זמנים ויש זמנים. אז בא רב ענן ומלמד אותנו, שזה לא דברים כפשטן, שיש תפילה שלא מתקבלת בכלל. זה פחות מתקבל, או מתקבל פחות בגלוי, בדרך מסכים, אבל אין תפילה שלא מתקבלת. כל תפילה שאדם מתפלל, בוקעת ריקים ועולה לשמיים. אבל כמה זה יותר מעומק הלב, כמה זה יותר מעומק הנשמה, זה יותר מתקבל. כמה זה יותר מתוך כוונה להתחבר להשם יתברך. מתוך כוונה להידבק, לדבק את נשמתו בהשם יתברך. אז התפילה הזאת עולה למקום יותר גבוה ופועלת גדולות ונצורות. לזעזע את עצמנו. לא לעבור לסדר היום על כל מה שקרה. לשנות את עצמנו. לדעת זה קריאה שמיימית שמהשמיים קוראים לעם ישראל. שובו אליי ואשובה אליכם, כמו שכתוב בנביא. לחזור בתשובה, להתקרב להשם יתברך, בכל לב ובכל נפש. סיפר לי הסבא שלי, כי מדומן שמעת ימינו בעצמו, אם לא, אז קראתי במשהו, במה שכתבו משהו, מה שהוא אמר. הוא היה אדם מאוד מדויק. הוא היה, נדבר, שתי הסבים היו אנשים מאוד גדולים ומדויקים, אבל אני עכשיו מדבר בהקשר לאירוע הזה, על מה שהיה, הוא היה, הסבא מצד האימא, הוא היה בחברון, במאורעות הפרש פייטט. חברים שלו נשחטו מול העיניים שלו. הוא עצמו כבר אחר, והייתה מונפת אליו, ובא שם איזה אחד ערבי ועצר. הוא כתב מכתב לאח שלו, אחרי זה אח שלו היה באמריקה, הוא בא מאמריקה במסיבות נפש לארץ תלמוד תורה בגיל צעיר, והתלמיד הכי צעיר בישיבה שם, בישיבת סלבודקה בחברון. הוא כתב לו, גם כשהחרב עמדה מולו, הוא לא התחרט לשנייה אחת על שהוא בא לארץ ללמוד תורה. אבל היה סיפור יותר מזעזע. כשהוא למד בישיבה שם, כמה שנים לפני הפרעות, הגיע לבקר איזה יהודי עשיר מארצות הברית, שכחתי את שמו, אולי יש מישהו יודע פה, זה החמיב של הרב ז'ולטי. הרב וקסלר, רחמיל וקסלר. היה יהודי יקר מאוד, ירא שמיים גדול, עשיר גדול. הוא בא לבקר בישיבה, והוא בא, הביא איתו יחד את הבן שלו, נער צעיר, אמריקאי, שלא ידע כמדומן עברית. אז הישיבה שמה ביקשו לסבא שלי, שידבר איתו, כשהאבא שלו מסתובב, הרבנים מסבירים לו, הוא לא מבין בדיוק מה הולך, שידבר איתו, שלא ישעמם לו. אז דיבר איתו, וסיפר לו על הישיבה, קיצור, הלהיב אותו, שכדאי לו להישאר ללמוד שם בישיבה. זה לא היה התוכנית שלו, הוא בא לביקור, אבל הוא שכנע אותו, כדאי לך, זה לא היה קל. הסבא סיפר, הוא באמריקה היה להם בבית, מים בברזים, חשמלים, שתי רכבים היה לאבא שלו. אז היום, לא היה רואות כמו היום הכל מפוקח, הוא בתור ילד בן 12 כבר היה נוהג את הרכב של אבא שלו כשלא רואים. והגיע לשם, אין מים בברזים, רוצים להתרחץ, צריך לשאוב מים מהבור, לחמם אותם על האש, ושלא יישפך, וסיפור שלם. ואומר, לא רק שלא היה רכבים, גם מהרכבים לא היה להם איך לנסוע, הכל היה בוט שמה, והכל זה הלך, המורים היו הולכים. וכו' וכו'. אבל הוא שכנע אותו, הוא השתכנע, ונשאר ללמוד שמה. ולצערנו הגדול, נהרג בפרעות. אחרי הפרעות, עברו מהישיבה, הלכו לירושלים. ויום אחד הוא שומע שרחמיל וקסלר מגיע לגור בארץ ישראל, בירושלים. ואיפה? בדיוק באזור, איפה שהוא זה, כל האזור של ירושלים, הישונה, הישנה שמה, זכרון מוישה, כל המקום שמה, האזור שמה. הוא חשכו עיניו, איך הוא יוכל להסתכל לו בפנים. הוא שכנע את הבן שלו להישאר ותראה מה קרה מזה. הוא אומר, כמה שבועות הם כמו שיחקו תופסת, אם הוא בבית כנסת, והוא מגיע, הופט, הוא בורח, יוצא מהזה, ככה זה. יום אחד הוא סיפר, הוא תפס אותו, זה היה בחדר השני של זיכרון מוישה, הוא נכנס, הוא רצה לצאת, תפס אותו. אמר לו, אתה חושב אולי שאני כועס עליך? לא. הוא אמר לו שידע שהוא האדם שהכי מחזיק לו טובה בעולם. פלא לשמוע, מה איזה טובה הוא עשה לו? הוא אמר לו שהוא יהודי מאמין גמור, הוא יודע שעל הבן שלו נגזר משמיים כמה שנים לחיות, כמה חודשים, כמה שבועות, כמה ימים, כמה שעות, כמה דקות וכמה שניות. הוא לא קשור בכלל להריגה שלו, הוא רק דבר אחד עשה, שבמקום למות תחת גלגלים של איזה אוטו באמריקה מתוך איזה משחק, במקום זה הוא נהרג על קידוש השם על הגמרא בארץ ישראל. אומר, אז מי יש שמחזיק לו יותר טובה ממנו? אומר, וזה לא היה רק דיבורים. אומר, מאז הפסיק המשחק מחבואים הזה. אומר, כל פעם הוא לא ביקש, אבל כל פעם שווקסטר היה יודע, היה מתעניין שהוא צריך איזה משהו, היה בא ומסדר לו את זה. ממש כך היה זה. כמדומני, עד כאן, אני זוכר, עד כאן בבירור, המשך, כמעט 100% גם כן היה. כשמישהו במשפחת וקסלר ישב שבעה, אני לא זוכר מה זה היה שם, אולי כשנפטר רב ז'ולטי או משהו, כשהיה איזה שמה שישבו שבעה, אז הוא הלך הסבא לנחם שמה. ומישהו סיפר, בלי החלק הזה של הסיפור, מה שווקסלר אמר לו, שהוא לאיש הזה, על הסבא, אמר לו, הוא מחזיק לו טובה, כך וכך. אז הוא שם פרץ בבחית המורים. אומר, עד היום הוא לא ידע, כשווקסלר אמר לו את זה, אם הוא באמת כך הרגיש, הוא שרק רצה להרגיע אותו. עכשיו שאחד שבכלל לא קשור לעניין, ואף פעם לא סיפר לו את זה, סיפר שלפי תומו, ווקסלר כך היה אומר לו, אז הוא יודע שהוא הרגיש את זה באמת בתוך הלב, אומר, עכשיו הוא קצת נרגע יותר. כך היהודים חיו את האמונה, איך להסתכל על הדברים. שמעתי פעם סיפור, אני לא רוצה להגיד פרטות כי אני לא זוכר בדיוק את השמות ואת הזה, אני אומר אבל באופן כללי, אחרי מאורעות תרפ"ט כשהם היו בירושלים, אם אני לא מדייק כל מה שמעת כאילו אמרתי, אבל אני בערך משתדל בלי נדר לדייק, התפללו בראש השנה, יש תפילה במוסף של ראש השנה בנוסח אשכנז, אצל הספרדים רוב הקהילות לא אומרים את זה, אבל זה מודפס גם אצל הספרדים בחלק מהמחזורים. הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. ובוא תנשא מלכותיך, ויקון בחסד כיסך, ותשב עליו ברחמים, כתה הוא בעל הרחמים. ושם מדובר על כל הדין של ראש השנה, על כל אחד מה נגזר. תפילה מזעזעת. במקומות שאומרים את זה, אומרים את זה ברגש גדול. אני הייתי שומע את זה בתור ילד, מרב שמשון אפשטיין, זיכרונו לברכה, בבית וגן, הוא נכד של רבו שמות חי אפשטיין זצל. שמעתי ממור אבי, שהרב גדליה אייזמן זצל היה אומר, שכמה חודשים עוד יש לו התעוררות כל שנה אחרי היום כיפור, מהאונתן לתוקף שהוא שומע אצלו. היה עושה את זה במשהו חזק מאוד. הייתי ילד, אבל אני עוד זוכר את זה. אני חושב שהיו שנים שגם אברמסקי היה שומע אותו, היו שנים שנסע לסלבודקה, אבל בשנים יותר מאוחרות של זקין, צריך ביום כיפור, אני זכור אותו בכל תורה בית אברמסקי. כמה פעם, פתאום נסתכלתי ילד, מסתכל רחוק, פתאום נראה אותו, ואני מראה כבר ככה, נרתעתי עד היום, זוכר את זה. על כל פנים, אז זו תפילה מצמררת. אז בראש השנה, שאחרי, או יום כיפור, לא זוכר, שאחרי ה... פרעות בתרפת, החזן שם, אני לא זוכר מזה, אם זה היה בו שמות רפשטיין זצל או מישהו אחר, עשה את זה, זה זעזע לבבות, ממש, זעזוע נורא, זעזוע נורא, אנשים שם הורידו כנח על דמעות, שחל גדול פלילים לכל אחד מהם היה, עשרות חברים שנהרגו, לחלקם ראו אותם מול העיניים, איזה הריגות משונות, אי אפשר, הקירות הורידו שם דמעות, כשגמרו את התפילה, אז ניגש מישהו לאותו חזן ואמר לו, רב פלויני, כזה הונתן את תוקף, כבר שנים, מי יודע אם פעם נשמע כזה נתן דוקף. אז הוא פרץ בבכי ואמר לו, אם היו עושים שנה שעברה כזה הוא נתן לתוקף, אז אולי לא היה צריך השנה לעשות כזה הוא נתן לתוקף. זאת אומרת, אם מתפללים בהתעוררות, אפשר למנוע הרבה צרות עתידיים שלא יבואו. יש פסוק באיוב כמדומני, הארוך שוחה בטרם צר, אני לא אומר בדיוק את הלשון של הפסוק, אבל בערך. אמרו חז"ל, שלעולם מתפלל אדם לפני כן, שלא יבואו צרות. צריך להרבות בתחנונים. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. שונאי ישראל הרימו ראש. כמויות עצומות של שונאי ישראל, עם כמויות עצומות של שנאה. ואנחנו צריכים להרבות בתפילות ותחנונים שהשם ברך יציל אותנו מידם. לא ייתן להם להוציא את זממם, שיוציא להם את השגעון הזה מהראש, כל היום להרוג וכל היום להרע. והכוח של תפילה הוא גדול מאוד. החפץ חיים בכמה מקומות אומר על זה שהתורה כותבת על יציאת מצרים הרבה פעמים, שבני ישראל צעקו אל השם, זעקו אל השם, ותעל שבתם אל האלוקים, וישמע השם אל קולנו. אומר, ושמע התורה כותבת את זה ללמד אותנו. זה הביא את הגאולה. אם לא זה, לא היה הגאולה. אלא מה כתוב שהיה הבטחה של לאברהם אבינו? אז כתוב, חישב הקדוש ברוך הוא את הקץ, יש הרבה דרכים איך לחשב את 400 שנה. במקום לחשב את 400 שנה משעה שירדו למצרים, הוא חישב את זה משעה שנולד יצחק. אז הוריד על ידי זה 190 שנה. וגם בשיבוד עצמו, הגרא אומר באיזה מקום, על פי הסדר עולם רבא של רבי יוסי, של רבי יוסי הגלילי, שהשיבוד היה לכל היותר קופיות זין שנה. זאת אומרת, לא כל ה-210 שנה שהם היו במצרים היה שיבוד. אז הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם, הוריד הרבה מאוד. אבל זה לא רק עניין של זמן. אם לא היה את ההקדמה הזאת, אז אותו הדור לא היו יוצאים מהשיבוד בכלל. זאת אומרת, אותם אנשים שצעקו בלי הצעקות, היו עד סוף ימיהם עבדים. ועל ידי הצעקות הם זכו להיות דור מקבלי התורה במעמד הר סיני, עמוד אש ועמוד ענן. כל הדברים העצומים שזכו, על ידי מה? זעקה להשם ברך. ואומר החפץ חיים, לא כתוב התפללו, כתוב צעקו. זאת אומרת, יותר בחוזקה. אומר, אם התורה כותבת זה הכוונה, אם לא היה בחוזקה, אז לא היו ניצולים. כל עוד מה שכתוב בתורה זה בדווקא. והתורה כותבת את זה בכל הזדמנות, אפילו במקרא ביקורים בפרשת כי תבוא, כשמשבחים את השם ישראל, את השם על השטן בתרץ ישראל, זה כתוב, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, והיה רטוניינו וכו'. הכל גם, אפילו אדם בא לשבח, התורה אומרת, אבל תזכור, תזכור איך קיבלת את מה שאתה משבח עליו, על ידי הצעקות של אבותיך. יש החזון איש, היה צאצא של הפרדס, היה, לא זוכר את השם שלו, רבי רלב מקניגסברג זצ"ל, כמדומני היה השם שלו. היה מגדולי ישראל בדורו של הגר"א, מקובל גדול גם כן. יש לו כמה ספרים שנקראים הפרדס. לא כל כך מצוי, חבל, צריך שידפיסו את זה יותר. על כל פנים, אז ראיתי פעם באחד החלקים של זה, שהוא מספר, המחבר, שאבא שלו סיפר לו, שהוא היה פעם במצב קשה, והוא התפלל תפילות נוראות, בחיות נוראות, ארוכות מאוד. ואז מהשמיים אמרו לו את הפסוק, וזרעו יהיה מלוא הגויים. כמו שיעקב אבינו אמר על אפרים, ליוסף. אמרתי, יכול להיות, אבא שלו אמר גם נכון, אבל החזון איש שזכה להקים תורה בכל העולם, מי יודע אם זה לא מכוח אותם התפילות האלו של האבא של הפרדס, זה כמה דורות שהיה מעורב גם הכוח הזה, גם מה שהוא עשה בעצמו, אבל גם הכוח הזה היה מעורב בזה. לא יודעים כוח של תפילה עד אחד מגיע. יש פעמיים בתהילים, כתוב בערך, אני לא מדבר כלשון, למנצח על, על השמינית לבני כוח מזמור. אומר רש"י בדברי הימים, מה זה על השמינית? שדוד המלך יישב 8 דורות ממנו, וראה איך שהתליה בא לאבד את כל זרע המלוכה, והתחנן על זה, על ידי זה נשאר יואש בחיים, ונשארה מלכות בדוד. חישב עוד 8 דורות, וראה את דורו של צדקיהו, שזה והתפלל, ואז נשאר עדיין, שאז הוא בבל בן שלטיאל, ונמשך עדיין השושלת של דוד. זאת אומרת, תתפללו על דורות של אחרי 8 דורות, בחו והתחננו, וזה עשה את ההצלה. הכוח של תפילה הוא גדול מאוד, ואנחנו צריכים לראות איך לחזק את עצמנו להתפלל, אבל להתפלל על הכל. בין להתפלל לנצל מאויבים, גם להתפלל למצב הרוחני של עם ישראל. המצב הרוחני של עם ישראל לא פשוט. יש כל כך הרבה מסיתים נגד התורה, נגד המצוות. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. מאיפה זה בא כל ההסתה הזאת? יש ספר בשם ספר הבהיר, כתוב בערב אחידה בספר שם הגדולים, של ספר הקבלה הראשון. הזוהר היה אחריו, הזוהר זה בשם בר יוחאי, רבי נחוניה בן הקנה קדם לזוהר, בזמן שהוא היה מתלמידי רבי יוחנן בן זכאי, זה דור או שתיים לפני רבי שמעון בר יוחאי. ומסביר הרב אחידה, שגם המשניות שקדמו לרבי נחוניה בן הקנה, חלקם קדמו לו, זה גם הכל כתוב בזוהר בפרשת פנחס דף רש מ"ד, בהרי הממנה, שכל דברי התנאים והאמוראים מסודרים לפי סודות התורה. אבל זה בסתר, לא בגלוי. ספר הבהיר וספר הזוהר, יש שם הקבלה בגלוי. אז אומר הרב אחידה שספר הבהיר, ספר הקבלה הראשון שבגלוי. הרמב"ן מביא ממנו הרבה בשם מדרשו של רבי נחוניה בן הקנה. השם הקרוב לסוף הספר הוא מסביר את העניין של חטא אדם הראשון. מה היה עניין כזה גדול הנחש שחווה ואדם יאכלו מהעץ הדת? מה פה הסיפור הגדול? מה זה כל כך נוגע לו? אז הוא מסביר. היה מלאך בשמיים הסמך מם, שהוא מלאך של כוחות הרע. והוא שמע כשהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים וכו' וכו'. שמסביר הזוהר, זה כולל גם את המלאכים, שהאדם הראשון היה אמור לשלוט על המלאכים. וזה יצבן אותו, מה הוא ישלוט עליו? ואז מה הוא עשה? הוא התלבש בנחש, הוא הפעיל אותו. כדי שאדם הראשון יקשל וירד בדרגה, ואז לא ישלוט על מלאכים כמו. לא רב היום. אומר הגר"א, חנוך, כתוב בפרשת בראשית, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, מסבירים התוספות ביבמות את זין ב' בשם מסך דרך ארץ זוטה, שהוא עלה לשמיים חי כמו אליהו הנביא, והוא נהיה שם המלאך ממתת, שהוא הממונה על המלאכים. אומר, זהו, הוא תיקן את החטא של אדם הראשון, אז הוא חזר לשלוט על המלאכים, הוא נהיה מלאך ממתת שהוא אחראי על כל המלאכים. כל ההסתה נגד הדת שורשה, הסתרא אחרא מלאכים רעים שמתלבשים באותם האנשים. ומי שיודע את המשמעות של הדברים, איזה רחמנות על אותם האנשים שמתלבש בהם מלאכים רעים. זה הורס את הבן אדם בעולם הזה ובעולם הבא. כי כל חיבור לכוחות הטומאה, אין קץ כמה הוא מזיק. אם מוספר בספר הזוהר, שחכמי הזוהר פעם ראו בן אדם אחד הולך בשדה, שאלו אותו לאן אתה הולך? אז הוא אמר להם שיש לו איזה בעיה בבית, לא זוכר מה שבדיוק היה שם הבעיה, ושם באיזה מערה יש איזה מחשף שעל ידי כוחות הטומאה עוזר לאנשים. אמרו לו, אתה חושב שזה עוזר? זה הורס. אולי זה בהתחלה קצת עוזר, כמו רעל ששמים לעכברים רעל, עוטפים את זה במשהו מתוק כדי שיוכלו את זה. אבל להתחבר לטומאה, אין דבר שמזיק יותר מזה. תיזהר, עדיף להישאר מאשר כמו שהמצב. אמרו לו, אתה רוצה? תתפלל בעצמך, לצדיקים שיתפללו מה שאתה רוצה. אבל אפילו להשאיר את המצב כמו שהוא, יותר טוב מללכת לכוחות הטומאה, שזה הורס. וראו את זה במוחש, בתקופה האחרונה. עשו בית ספר לכל העולם על זה מהשמיים. כשהיה פה לפני כמה שבועות, החזיר הראשי של כדור הארץ, שמנהל את הוותיקן, הכבדו אותו פה בכבוד לצערנו הגדול. אז הוא הזמין לשם את נשיא המדינה, ואת נשיא של הרשות הפלסטינאית. בשביל מה? לעשות שם תפילה שיש שלום בין היהודים לבין המוסלמים. מצאו איפה להתפלל. הם היו הולכים בשירותים ציבורי יותר טוב מאשר שם. אבל בכל אופן, הלכו לשם. חילול השם נוראי. אגב, שאנחנו כולנו יודעים שלהיות נשיא המדינה, זה לא מי יודע מה, איזה תואר, זה לא מייצג שום דבר. הם בעצמם רצו כמעט לעשות חוק לבטל את זה, כי הם לא יודעים בשביל מה צריך את זה. אבל בכל אופן, לא יודעים מה לעשות עם הכסף, אז צריך להשאיר גם את התפקיד הזה. אחרת לא יוכלו לקחת מספיק מיסים. אבל לכל פנים, אבל בחוץ לארץ, בעולם הרחב, זה נקרא הנשיא של מדינת ישראל, זה מייצג. וללכת לשם להתפלל כאילו היהדות מודה שיש משהו בזה, זה איסור של הודעה בעבודה זרה. איסור של הודעה בעבודה זרה זה שאלה של יהרג ואל יעבור. אדמו"ר מצאנז, זיכרונו לברכה, סיפר שבשואה היו הרבה יהודים שרק בלהגיד מהשפה ולחוץ, להודות בנצרות, יכלו להינשאר בחיים. היו כמרים שהסכימו לשים אותם במנזרים. לא, אמרו לו, מעדיפים למות ולא להגיד אפילו בבלוף לא להוציא מהפה כאילו יש בזה משהו בנצרות. ופה הולכים לעיני כל כדור הארץ. ומה עשו שמה? התפללו כביכול שיש שלום בין מוסלמים לנוצרים. באותו שבוע היה החטיפה. ומספר החטופים כמספר המתפללים שמה. לא שאני אומר שזה עונש על זה, אני לא אין לי חשבון של שמיים. אני רק אומר דבר אחד, עשו בית ספר לכדור הארץ שידעו כולם. תפילה שמה זה מזיק. אם אחד חולה ורוצה להתפלל, הולך לשם, ימות מהר מאוד. שמה זה לא מקום להתפלל. שמה זה מקום הטומאה הכי טמא בעולם, הכי גרוע בעולם זה להיות שם. אם אדם רוצה לא להינזק, יברח כמה שיותר יתרחק משם. כמו שאומרים בתפילה, שהם משתחווים להבל וריק. אומרים המפרשים, וריק זה הגימטריה של השם של הרשע הקדמון שלהם. וצריך לדעת שכל העניין, לצערנו יש היום הרבה מיסיון בארץ ישראל, צריך לדעת שזה ממש סכנה גדולה, כי זה מביא טומאה לעולם, והטומאה מלווה באסונות. אנחנו צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יבער את הטומאה הזאת מן העולם, ובפרט מעם הקודש ומארץ הקודש. יש לו שום אחיזה לדת ההיא, לא בעם הקודש ולא בארץ הקודש. רק עכשיו, לא מזמן, סיפור על טקס שעשו בצבא לפלוגה גדולה מחוץ לארץ בשידור חיים מהדת שלהם. נורא והיום לא מבינים את חומרת העניין, אומרים מה יכול להיות, לוקחים עם כספים של איזה קרן ידידות, אומרים מה יש, מה הבעיה. אז לא מבינים מה זה טומאה, לא מבינים שטומאה זה רעל. צריך לברוח מזה כבורח מפני האש. לנו, עם ישראל, יש את האור האמיתי. התורה הקדושה, קשר עם השם יתברך, זה מה שכתוב בנביא, בספר ירמיהו. כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. יש לנו את השם אלוקים, אלוקי ישראל, מלך כל העולמות, בורא של כל העולמות. והמקום שהוא מעקבה למקום של תפילה, זה ארץ ישראל. כתוב שאפילו תפילה בחוץ לארץ, איך מתקבלת? דרך ארץ ישראל. והתפללו אליך דרך ארצם, כך אומרת הגמרא, במרכות תפלן דמדה, שגם כשיהודי מתפלל בחוץ לארץ, תפילה הולכת לארץ ישראל ומשם עולה לשמיים. ולכן, כל מי שהיה בית כנסת באיזה ארץ, איפה מכוונים את זה? מבודקים את הכיוון, איפה ארץ ישראל, ולשם מסדרים שהתפילה מתפללים לכיוון של שם. אצל הרפורמים לא כך, אבל אצל האנשים שהולכים נכון, מתפללים לכיוון של ארץ ישראל, כי התפילה הולכת דרך שם. ובארץ ישראל, דרך ירושלים. ובירושלים, דרך מקום המקדש. ומקום המקדש, דרך מקום קודש הקודשים. באותה שעה שהוציאו את התמונות מאותו האירוע המתומה, האירוע המתואב, הוציאו את זה לעיתונים של סוף השבוע, באותה שעה הראה החטיפה. נורא והיום. אז אנחנו צריכים להתחזק בהפך מזה. מה זה ההפך מזה? וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. יש רק השם יתברך ותורת ישראל, וכמו שאנחנו מתפללים בימים נוראים, אלוהינו ואלוהי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ביקרך, והופע באדר גאון וזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אז נחזור בלי נדר רק על הרשימה של הדברים שאמרנו שצריך להתחזק, חמישה דברים, וכל אחד מי שיכול להעביר את זה לאחרים, לעורר, לחזק, זה זכות גדולה, זה גם עוזר לעילוי נשמתם של הנפטרים, ולהביא ישועה למשפחות שלהם שיוכלו להחזיק מעמד. כמה שיותר לימוד תורה, כמה שיותר תפילה מעומק הלב אל השם יתברך, כמה שיותר שמירת שבת, גם שהשבת היא כמה שיותר רוחנית קדושה, כמה שיותר טהרת המשפחה, ויחד עם זה כל ענייני קדושה וצניעות בין בגברים בין בנשים, וכמה שיותר עזרה בין אדם לחברו. חמש הדברים האלו, לימוד התורה, תפילה בכוונה, שמירת שבת, טהרת המשפחה ומצוות שבין אדם לחברו, זה מפתח גדול לישועות בכל העניינים, לכלל ולפרט. השם יעזור ונזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור ונזכה כולנו בעניין תמידה ברם אמנו אמן, ביד משיח צדקי ונברם אמנו אמן. נגיד בלי נדר פסוקים אחדים של קבלת ומחות שמיים, אבל שתדל להגיד מהמקום הכי עמוק בלב, מהמקום הכי עמוק בנשמה, מתוך כוונה לחבר את הנשמה להשם ברך, להביא את האורחנים מהשם ברך אל נשמותינו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אוי אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אוי אדוני הוא האלוהים, אוי אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אוי אנה אדוני, אושיע נא. אוי אנה אדוני, אוי אושיע נא. אוי אנא אדוני, הצליחה נא. אוי אנא אדוני, הצליחה נא. אוי אשיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חוזר לנו כמו שהודעת לענף מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן,
להתייצב. אוי אוי אמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני. אוי אוי אדוני, אוי אוי אל רחום וחנות, אוי אוי ערך אפיים ואב חסד ואמת, אוי אוי אי נוצר חסד, אוי 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 לאלפים, אוי 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 נושא עוון, צריך לדעת נושא עוון ופשע וחטא ושלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו, וידעו מצרים כי אני אדוני בהיכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו, וישא המלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, וישא עמודי ענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי ענן והחושך ויירת הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה, וית מושט ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, ויעצב את הים לחרבה, ויבקעו המים, אני באו אושיענה. אני באו אושיענה. אני באו אושיענה. אני באו אושיענה. יתגדל ויתקדש שמה רבה בעלמא דברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פוקנה, ויקרב משיחה. אוי בך יכון ומכון וכן לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואימו אמן. יהא שמר הבא מברך לעלם ולעלמה, עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנסה, ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמדו שבריחו, לעלה מן כל ברכתה, שירתה, תשמרתה, ונחמתה על מרן בעלמה, ואימו אמן. וקבל צעקתכם ושומע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם ויקוים בנו ובכם לטובה ולברכה. המקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תתקבל צלותן ובאותן מצלותון ובאותון כל בית ישראל, תתקבל צלותן ובאותן מצלותון ובאותון כל בית ישראל, כל אבא ודעת שמי אבא רב אמו אמן. יהיה של אמר הבא משמי יחם מצווה וישועה ונחמה וזווה ורפואה וגונה וצלחה ורברה ואהבה וצלחה למו ישראל ואמו אמן. עושה שלום ומה וחמה ושלם למו ישראל ואמו אמן. ריבי חנניה בן הקשה אמר זו וזרות צפרה ברם דרום מצוות שמר נחם וצלחה לתורה ויעדיר.